ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה ובכן כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם ויאללה בואו נתחיל. ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, איזה כיף שאתם כאן איתנו. אז איתי היום צליל זילברשטיין, שהיא חברה טובה וגם מטפלת במים, ואני וצליל הכרנו בלימודי תקשורת מקרבת, ובאוקטובר היא פותחת קורס תקשורת מקרבת בתל אביב, ואני אשים פרטים בתיאור הפרק. ואיזה כיף שצליל פה לדבר איתי על התמרת שיפוטים וצרכים.
יש, איזה כיף שהזמנת אותי.
כיף שאת פה. צליל ואני חשבנו כזה על מה בא לנו לדבר וחקרנו עם עצמנו והגענו לנושא המעניין של התמרת שיפוטים לצרכים, שזה פרקטיקה כזאת שמדברים עליה בתקשורת מקרבת, ואני וצליל הכרנו דרך תקשורת מקרבת וזה נושא שקרוב לליבנו, ואמרנו בואו נדבר על זה, על התהליך הזה של לבוא עם איזשהו שיפוט על מישהו אחר, איזשהו כעס או על עצמי לפעמים גם, ואיך אני יכולה לעבוד עם זה כדי להפוך את השיפוט למשהו שמאפשר עוד התבוננות פנימה, שהוא לא נשאר רק בגדר שיפוט, אלא עושים איתו עוד איזושהי עבודה כדי לרדת לעומק העניין של מה זה השיפוט הזה ומה אני מרגישה שם ומה קורה לי שם בפנים. וזה מה שהתמרת שיפוטים לצרכים עושה, לפחות על פי תקשורת מקרבת. אז צליל, בואי נשאל אותך, אני אמרתי כזה בקטנה, אבל מה הכוונה כשאנחנו אומרות התמרה של שיפוטים לצרכים?
אז מה שעולה לי בהתמרה של שיפוטים לצרכים, זה מודעות וחיבור. אלה שני השחקנים, של קודם כל אני מודעת שיש לי איזשהו שיפוט, ואז אני מתחברת לשיפוט הזה, ודרך החיבור לעצמי ולהבין בעצם מה חשוב לי ומה קורה איתי כרגע, אני אחר כך יכולה, אם אני רוצה, להתחבר גם אל הצד השני, אל מי אל הסביבה. אז אני חושבת שזה איזושהי משבצת כזאת שמאפשרת שינוי או התמרה או איזה דיג'יגדל כזה חמוד, באמצעות כלי שהוא די פשוט, שזה בעצם התבוננות ומודעות. זו טכניקה שהיא גם פשוטה, אבל גם מאוד עוצמתית כאילו בפוש של הקדימה.
אני אגיד שאני ממש חושבת שהיא עוצמתית, אפילו ברמה של לפעמים כזה לא רוצה להסתכל על זה. של כזה נוח לי להישאר בשיפוט, כי ההתבוננות פנימה למה עומד מאחוריו, היא כל כך מטלטלת או חושפת דברים שכזה לא בא לי, יותר קל להישאר בכעס או במה קורה אצל האחרים, מאשר כזה במה קורה אצלי ובכאב. אני מסכימה איתך שזה מאוד מאוד עוצמתי.
נכון.
אז בואי נדבר רגע על מה זה בכלל שיפוט.
אז אני רואה שיפוט בתור משהו שמתאר את החוויה שלי, שהוא לאו דווקא מתאר את המציאות בצורה אובייקטיבית, עד כמה שניתן. זאת אומרת, זה איזושהי ראייה של המציאות שמורבבת בסיפור שלי. אז למשל, שיפוט יכול להיות שאני נכנסת לחדר שלך, ואני אומרת, וואי, נועה, מה זה מגולגל פה? כשבעצם תיאור של המציאות יהיה, יש חפצים על הרצפה וצלחת על השולחן, משהו כזה. כששיפוט יכול להיות משהו שיש לו מטען שלילי, זאת אומרת, מבולגן פה, את חסרת אחריות וכולי, וזה גם יכול להיות משהו שהוא חיובי, של איזה מהממת את, או את כזאת נדיבה. זאת אומרת, זה כל דבר שאני שוזרת את הסיפור שלי בתוכו.
אני חושבת שגם חשוב להגיד ש... כאן אנחנו ננסה לעשות איזושהי, אנחנו כאילו מדברות על איזושהי הפרדה, ואיך שיפוט לא רואה את המציאות, או רואה את המציאות אבל
מזווית מסוימת.
כן, שם בו איזה דברים שלא בהכרח נמצאים שם, או נמצאים שם רק בתוכנו, וכאילו משתמע מזה שצריך לשאוף לא להיות בשיפוט אף פעם, או ששיפוט זה רע, שזה שיפוט על השיפוט, ואני חושבת שחשוב להגיד פה שזה לא העניין, אנחנו לא יכולים לא לשפוט, אנחנו, החיים שלנו שזורים, בחוויה שלנו, זה חלק חשוב מאיך שאנחנו בוחנות מה טוב לנו ולא טוב לנו, מה אנחנו רוצות ולא רוצות, אם אנחנו, אם נעים לנו או לא נעים לנו במרחב. הדבר שחשוב כאן לשים לב זה שזה בסדר גמור לפעול מתוך השיפוטים שלנו, אבל כדאי להתבונן על מאיפה הם באים, מה האינסטינקט שגרם להם, האם אני יכולה להסתכל אחרת, איזה פרשנות שמתי שם, והאם אני רוצה לשים שם את הפרשנות הזאת, או שאני יכולה להתבונן באופן אחר. כלומר, אני לא חושבת שאנחנו יכולות לצפות שהחיים שלנו יהיו מחוסרי שיפוט, ותמיד אני אתאר את המציאות, רק כמו שמדברים על תצפית, כשמדברים בתקשורת מקרבת, על מה מצלמת הוידאו רואה. זה בסדר להיות עם שיפוטים, זה פשוט חשוב להבחין שיש שם עוד איזה משהו שאחרים לא בהכרח רואים, והוא חי אצלנו והוא לא בהכרח קרה.
כן, אני חושבת שבאמת בהמשך למה שאת אומרת, שהמתנה של תקשורת מקרבת זה לאו דווקא, או לא בהכרח לנקות דברים, אלא יותר לשים מודעות על איפה אני נמצאת ואיפה אני עומדת. אני חושבת ש... פעולה מתוך מודעות היא בעצם עומדת מהצד השני של הכביש, של פעולה מתוך אוטומטים. וברגע שאני באוטומט, ואני רצה כבר על הסיפור שאני מספרת לעצמי, ואני הורה אותו החוצה, ואני פועלת על פיו, כאילו, וזה ממשיך קדימה וקדימה, יש לי הרבה פחות זכות בחירה, בתוך התסריט הזה. כי זה כבר כמו משהו שידוע מראש, כאילו כמו ריבים שמתפתחים תמיד באותה נקודה, או דברים כאלה, אז כל עוד אני נמצאת באוטומטים, ויכול להיות שאין לי מודעות לנושא, וגם יכול להיות שאין לי בחירה שם, של לנסות לבחור אחרת, ואז בעצם להגמיש את המציאות שלי. אני חושבת שהרבה ממה שמקרבת יכולה לתת, זה גמישות, וליצור עוד תנועות במקומות שאולי היה תקוע לפני. אז לגמרי שיפוטים זה משהו שהוא בעיניי כאילו חיוני ועוזר, וגם עוזר לי ללמוד את עצמי. יכול להיות שיש לי, כמו שאמרת מקודם, שיש לי משהו שהוא כל כך עמוק וכל כך כואב, זה לא נגיש לי בכלל, והדבר היחידי שנגיש לי, זה הדגלון של השיפוט. וזה שאני אומרת, יו, את מעצבנת. ואז אני לא מבינה, אפילו אני לא יודעת למה אני מתעצבנת, ולמה את מעצבנת אותי. ואז בעצם החוט הזה, זה כאילו לאט לאט כמו חוט צמר כזה שנפתח, אז אפשר לעקוב אחרי זה. אז כאילו דווקא שיפוטים אפילו משרתים אותי. וגם משרתים את מי שמולי. כי יכול להיות שאם מי שמולי ער לשיפוטים שלי, אז הוא יכול להבין רק מהדבר הקטן והמעצבן הזה שאמרתי, שמפריע לי משהו הרבה יותר גדול. ואז הוא מבין שאני אולי נמצאת במצוקה במרכאות, ואני לא מסוגלת לבוא ולדבר ולהגיד כמו שהייתי רוצה. לשמוע דרך פילטר של תקשורת מקרבת.
את יודעת שזה כאילו לא קשור, אבל זה עלה לי שכשאני והאהובה התחלנו להיפגש, אז כרגע התחלנו לצאת, אז אני יצא, אז נפגשנו משהו כמו פעמיים בשבוע. והיא הייתה אומרת שהיא מתגעגעת וזה נורא מעט, ואני הייתי כזה, וואי, זה פשוט מלא, פעמיים בשבוע, כל הזמן, אני לא, כאילו זה המון. ולקח לנו זמן שנייה להבין שאנחנו בפער הזה, כי לא תקשרנו ממש את הכמות זמן ומה המשמעות. אבל אז הבנו שהיא יצאה מקשר שבו הם גרו ביחד, ולי היו קשרים שנפגשו פעם בשבוע. אז כל אחת באה ממקום אחר, ושמה על היומיים בשבוע זה פשוט פרשנויות. אחרות מבחינת כמה הכמות הזאת ומה המשמעות שלה, והאם זה מספיק או לא מספיק, הרבה או לא הרבה. עכשיו, זה דבר שהוא נורא נורא קטן, אבל זה ממש מדגים איך אותה פרקטיקה של להיפגש יומיים בשבוע, מתפרשת אחרת לחלוטין, על בסיס ניסיון חיים, על בסיס פרשנות, על בסיס כל מה שכל אחת מאיתנו חוותה.
שבעצם התצפית, המציאות של מה שקורה, אם מנסחים את זה בהכי ניטרלי, זה אנחנו נפגשנו פעמיים בשבוע. ואז פרשנות א' זה נפגשנו ממש קצת השבוע, ופרשנות ב' זה וואי, נפגשנו מלא השבוע.
כן. והמפגש הזה, אם לא מתקשרות את הלמה הוא קורה, אז זה יכול לראות כתלותיות או חוסר אכפתיות. כי אם לי זה מלא אז אני רוויה, אז אם אני לא מרוצה עוד, אולי לא אכפת. ואם לאחרות זה מעט, אז אני אומרת, זה תלות, לא יודעים להיות עצמאיות. כלומר, אפשר לשים על זה עוד המון המון דברים, אם לא מזהות.
כן, אלא אוטומטים. כאילו זה רכבת המחשבות שפשוט מתחילה להתגלגל על בסיס השיפוט. ואני חושבת שכמו כל שאר הדברים שאנחנו אומרות ועושות ומתנהגות, אז גם שיפוטים הם איזשהו קצה קרחון למשהו עמוק יותר שנמצא בפנים.
אני אקריא רגע משהו שכתוב בספר של תקשורת מקרבת, שכתב מרשל רוזנברג על שיפוטים, כי נשמע לי שזה רלוונטי, אז כתוב שם, שיפוטים, ביקורות, הבחנות ופירושים המופנים כלפי אחרים, הם כולם ביטויים מנוכרים של הצרכים והערכים של עצמנו. כשאחרים שומעים ביקורת, הם נוטים להשקיע את כוחם בהגנה עצמית או בהתקפת נגד. ככל שאנחנו מחברים את רגישותינו באופן ישיר יותר לצורכנו, וכך גם מבטאים אותם, כך קל יותר להגיב אלינו בחמלה. זה מעמוד 73 בתרגום לעברית של הספר. שאני חושבת שזה הרבה ממה שאמרנו, שבעצם יש שם משהו מתחת שאנחנו מבטאות באופן שהוא לא מאוד מקרב, ולמעשה שיפוט נוטה להרחיק. והרעיון של התרגיל הזה שאנחנו נדבר עליו, וההתמרה הזאת היא בעצם להתקרב, ללהבין מה קורה בתוכי, כך שאני אוכל לבטא את זה באופן שקל יותר לאחרים לשמוע, ובעצם גם יותר מדויק במה שאני אומרת.
אז אני מציצה בעמוד 46, ואז בעצם דוגמאות לשיפוטים יכולים להיות, את נדיבה מדי, מייקל דוחה דברים, אם לא תאכלי ארוחות מאוזנות, הבריאות שלך תיפגע, לאף אחד בשכונה הזאת לא אכפת איך היא נראית, ג'י מכוער. אז בעצם כל המשפטים האלה זה דוגמאות לשיפוטים, ואז יש פה בעצם את התיאורים של, בעצם איך אנחנו יכולים לזהות שיפוט באוזן, שזה כזה שימוש בהכללות, ובמילים כמו תמיד, אף פעם, אף פעם לא, כל הזמן, כאילו כל דבר שהוא לא ספציפי, שזה לא תצפית שהיא ספציפית לסיטואציה ולזמן מסוים, בעצם לא כל כך משרתת אותי.
כדי להיות מדויק.
כדי לשרת אותי, כי התצפית צריכה להיות ספציפית לזמן ולהקשר, כי אם אני אומרת שלא אכפת לך ממני, ואנחנו נכנסות לדיון על הזבל, ואז אני אומרת שגם לא קנית לי את הקונפלקס שלי, אז זה גם לא מחבר אותי, כי אז כאילו פשוט אני אוספת כל מיני ראיות נגדך.
אף פעם, אסיפת ראיות, כל המילים האלה שהופכות את זה להכללה ולמשהו גדול, זו דרך לשים לב שאני במקום של שיפוט, שאני במקום מאוד מופעל. עכשיו זה לא אומר שזה לא יקרה, כן? שום דבר פה זה לא אומר שאני עושה את זה, אני הולכת לנחש שגם את עושה את זה, כאילו שאנחנו...
אני ממש עשיתי את זה אתמול בשלשום.
אז אנחנו...
תרי, כן.
אנחנו לא אמרות את זה כאיזשהו נו, כי ככה לימדו אותנו, זאת השפה שלנו, ייקח לנו כמה עשרות שנים להיפטר מזה, אנחנו כן מדברות על הבדיעבד, על להסתכל אחר כך, אוקיי, פה זה וזה קרה, ופתאום אני רואה שממקרה יחיד, זה הפך לתמיד, לאף פעם, להכל. עכשיו, זה לא כדי לבטל את זה, כי אם קרה לי שם את ההרחבה הזאת, אז כנראה משהו מאוד מאוד הפריע לי. אז זה פשוט העניין הזה של לזהות, אוקיי, זה קרה. מה שם היה בעצם בתוכי, שכל כך היה צריך להתגונן ולהגדיל כדי לקבל מקום, כדי להטיח את זה באופן שישמעו אותי, שאני ארגיש נראית, ואת זה לחקור.
אגב, דברים שקשה לנו לשנות, אז גם אמרת שם את השימוש בשפה, וזה באמת משהו שמרשל מדבר ומזכיר אותו בספר, הוא מצטט מישהו אחר שאני לא זוכרת את השם שלו, אבל... הוא מדבר על זה שאנחנו משתמשים בשפה שהיא קבועה, דברים שהם מתארים מצב סטטי, כדי לתאר מציאות דינמית. ואז בעצם השפה שלי מגבילה אותי, כי בעצם הדברים כל הזמן משתנים, ויכולת עכשיו שאני מדברת איתך על זה שלא זרקת את הזבל, ואני אומרת שאת אנוכית ואת שונאת אותי, אז יכול באמת להיות שבאותו רגע, חשבת על עצמך ולא חיבבת אותי, או כאילו, או הרגשת כלפי איזשהו רגע שהוא לא נעים. אבל אני משתמשת בזה עכשיו כדי לתאר משהו שהיה אז, ובינתיים הכל השתנה 800 פעם. אז גם השפה שלנו בהקשר הזה היא כאילו מכשילה אותנו, כי אנחנו לא רגילים לחשוב במוד תהליכי, אלא יותר במוד של מצבים, של on and off, של יש, אין.
אוקיי, אז דיברנו על שיפוטים. וקצת על איך לזהות אותם, וקצת על מה הם עושים לנו, ואיך אנחנו, זה לא שיחה על להיפטר מהם בכלל, 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 אלא רק להבחין. ובואי נדבר על מה זה צורך, כי אנחנו רוצות להתמיר את השיפוטים לצרכים, אבל מה זה בכלל צורך?
אז צורך זה משהו שבעיניי ההגדרה שלו היא חמקמקה. אז צרכים באופן גדול זה מה שמניע את העולם, ובשבילו אנחנו זזים. זה איזה שהם איכויות מופשטות וערכים. צרכים זה משהו שהוא משותף לכולנו, וזה איזשהו רכיב של מה שהופך אותנו לאנושיים. כשבתקשורת מקרבת, צרכים יהיו חיוביים, זאת אומרת, זה משהו שיש אותו ורוצים ממנו עוד. אז אני יכולה להקריא, צרכים ממאגר הצרכים. אז יש צרכים בסיסיים שקשורים לקיום וביטחון, אז יש לי צורך במזון, במחסה, במנוחה, בתנועה, צרכים שקשורים בביטחון, אז אמון, ביטחון רגשי, צורך ביציבות, במוגנות, בעקביות, בשקט נפשי, צרכים של חיבור, של משמעות, ביטוי, יושרה, כבוד עצמי, מסוגלות, דברים שקשורים להבנה, לחיבה, לקהילה, למשמעות, לחופש, צרכים נפשיים ורוחניים, אמונה, השראה, זרימה, יופי, רוחניות, זה משהו שהוא מאוד מאוד רחב, זה לא שיש רשימה של צרכים קבועה ומוסכמת, אבל כל דבר שהוא עמוק מספיק, מבחינת הערכיות ומבחינת ההסכמה שלו, זאת אומרת, מחפשים איזה שהם דברים שרוב בני האדם יכולים לזהות אותם בתור צורך שלהם, יכולים להזדהות איתם.
כן. אני חושבת שחשוב להגיד, וזה גם משהו שמדובר גם בתקשורת מקרבת, זה שלא כולם נותנים את אותו משקל לצרכים השונים. או יש אנשים שיותר חשוב להם מה שקשור לשלווה ומנוחה וביטחון ובית וקהילה, ויש כאלה שיותר חשוב להם עצמאות, חידוש, הרפתקנות. ולכולם יכול להיות שיש את הכל
תמהיל.
פשוט...
כן.
בדיוק, פשוט בתמהיל וכזה אחוזים שונים של מה ייצור אצלם סיפוק, תחושת סיפוק בחיים, וזה גם משתנה בתקופת החיים.
לגמרי. זה גם משתנה בתקופות חיים, וזה גם משתנה באזורים שונים בחיים, זאת אומרת, יכול להיות שמקום העבודה שלי בשלב מסוים, אני אבקש שהוא יענה על צרכים מסוימים, ובשלב אחר או בתקופה אחרת אני ארצה שצרכים אחרים שלי יקבלו שם מענה. ואגב צרכים, אז אני חושבת שצרכים הולכים בתקשורת מקרבת ואולי גם בכלל יד ביד עם הרגשות, שבעצם הדרך שלי להבין את הצורך שלי או האם יש לי צורך שמקבל מענה או לא מקבל מענה הוא דרך רגשות. המחשבה היא שכשצורך שלי מקבל מענה ואני מסופקת, אז אני ארגיש רגשות שאנחנו קוראים להם חיוביים ונעימים, וכשצורך שלי לא מקבל מענה, שיש לי איזשהו חוסר, אז אני ארגיש רגשות שליליים או לא נעימים. ואז בעצם הרגשות שלי זה דרך שלי להבין מה אצלי מקבל מענה או לא מקבל מענה, ואז משם לזוז.
אז דיברנו על מה זה שיפוטים, ודיברנו על מה זה צרכים. בואי נדבר בכלל על, קצת נגענו על למה כדאי לעשות את ההתמרה הזאת, למה כדאי לעבור מהצד של שיפוטים לצרכים. אבל בואי נעמיק בזה קצת. אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שאמרת קודם זה תחושת חיבור, ואני חיבור לעצמי בעצם, ותוך כדי זה אולי גם חיבור לאחר, כי מתחת לשיפוטים שלי הרבה פעמים יש בעצם כעס או כאב או רצון בנראות, כאילו אם אני אומרת שהיא לא אחראית או הוא לא בסדר, אז בעצם הייתי רוצה שבקשר זה יהיה משהו אחר, שבו אני ארגיש שאני יכולה לסמוך, שיש לי מקום, שרואים אותי. אז בעצם יש פה רצון מאוד עמוק לחיבור, והרבה פעמים השיפוט מעמעם את זה, אולי כדי להגן עלינו, אולי כי קל יותר להשליך את זה החוצה.
וגם יכול להיות שזה פשוט הנתיב של החיבור פחות מוכר לנו, כאילו שאנחנו פחות רגילים לאיך לפתור ביחד, ויותר אולי רגילים ולמדנו או נחשפנו או שלא, כן, אבל כאילו משהו שהוא אחד נגד השני ולא ביחד.
כן. שזה בעצם דרך טרגית להגיד, בעצם הקשר הזה חשוב לי, אני בעצם אכפת לי, אבל אני לא יודעת איך לתקשר את זה באופן שהוא לא למעשה לעתים יוצר ריחוק.
כן, או הפוך, כאילו הקשר הזה חשוב לי ואכפת לי, וזאת הדרך שלי להגיד את זה. זאת אומרת, זה לאו דווקא שאני לא יודע דרך אחרת, ככה אני יודעת להגיד שמשהו מפריע לי.
כן, גם, אני חושבת שגם שווה לעשות את התרגיל הזה, כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא מצליחות להעביר את המסר, אם המסר הוא כואב לי, או אני רוצה חיבור, ודרך השיפוט זה לא מצליח לעבור, אז בעצם זה תמיד יצוץ שוב ושוב. אם לא רואים את הפגיעות שלי, אז לאט לאט תהיה לי טינה. אולי אני אעלה הגנות, אולי תהפוך מרירות, אולי זה יהפוך לבעצם עקיצות, או התרחקות. בסופו של דבר, כשלא מצליחות לתקשר את הדברים האלה באופן שאנחנו מרגישות שאנחנו ביחד בדרך, אז נוצר ריחוק.
נכון. ואני שמה שם כוכבית, כמו שאנחנו כל דבר שמות הסתייגות, שיכול להיות שזה ריחוק שמשרת אותי. יכול להיות כרגע שבאמת ריחוק זה מה שיעשה לי טוב. ואז שוב, במילת המפתח, זה מודעות ובחירה.
כן. את יודעת, זה כאילו ריחוק עושה לי טוב, ואז אני חושבת, אם הריחוק עושה לי טוב, הייתי רוצה שהוא... זה יגיע מתוך זה ש... לא מתוך זה שפיתחתי מרירות כלפי הבן אדם השני או שיפוט,
כן,
אלא מתוך
כן,
שהבנתי, כן. בעצם לא טוב לי, יש לי פה קיבוץ, בעצם אני כבר, אני לא יוצאת מועצמת או באנרגיות מהקשר הזה או מהסיטואציה הספציפית הזאת. כלומר, בסופו של דבר זה משרת אותנו, השאלה אם יש דרכים ככה יותר דרך הכן ומה נכון לי, ולא על דרך הלא, זה לא, רגע, אני אפה מכאן, אני מתרחקת, בלי להבין למה.
אז דיברנו על מה זה צורך, ודיברנו על מה זה שיפוט, דיברנו גם קצת איך שיפוטים נשמעים, ואז בעצם נאמר, וזיהיתי ועצרתי וקלטתי שאני נמצאת בשיפוט עלייך, ואולי בא לי לנסות משהו אחר, אז מה אני עושה?
זה המקום שבו באמת יש לנו תרגיל, או דרך שאפשר להפוך אותה באופן מוסדר, ממש לשבת ולכתוב במחברת וכזה להבין, או שאפשר לעשות את זה אוטומטית בראש. אני אספר על עצמי שנייה לפני שאנחנו נעשה את זה, שהרבה פעמים אני עושה את הדברים האלה במקלחת, כי אם אני באיזה מופעלות ובשיפוט על אנשים, הרבה פעמים מרגלי הלא מאוד, שאני לא מאוד אוהבת, זה הנאומים האלה בראש. הכעס הזה שיוצא נאומים ומונולוגים ורצון כזה לקבל את מה שאני רוצה. והרבה פעמים אני כזה במקלחת פתאום מוצאת את עצמי, המים החמים נורא נעימים ואני לא מרגישה אותם בשיט, כי אני עסוקה באיזה עתיד או תרחיש מדומיין או עבר שכבר לא רלוונטי או עדיין מכאיב לי, אבל אי אפשר לשנות. ופתאום אני קולטת שאני לא עם עצמי בכלל. ואז אני עושה את הדבר שאנחנו נדבר עליו כאן, כזה בכמה צעדים של שנייה, נועה לה, את לא עם עצמך, בואי תחזרי פנימה, וזה עוזר לי.
בא לי להגיד אז עוד על המקום של חיבור, של כאילו מעבר לזה שאני מבינה מה קורה איתי, ואני אחר כך יכולה להתחבר לצד השני, אז יש פה גם באמת חיבור למציאות, כי כמו שאת מספרת, כשאני נמצאת באיזשהו שיח פנימי, שמדמיין וכאילו מתסרט כל מיני דברים, אני פשוט לא מחוברת למציאות. וכשאני לא מחוברת למציאות ולמה שקורה עכשיו, אני פחות חיה בעיניי. כאילו יש שם, אני חיה נקודה, אבל יש שם איכות אחרת של חיים, ואיכות אחרת של סיפוק מהרגע. ובא לי להגיד ככה, באופן כללי כאילו, על עצמי, שככל שאני גוללת יותר בפיד, ואני נכנסת לכל מיני אפליקציות, ואני נמצאת במקום שהוא לא אני עכשיו, אלא נמצאת בחיים, מציצה לחיים של מישהו אחר, או לתהליך עשייה של מישהו אחר, אני פחות איתי, אז כל דבר שמחבר אותי בחזרה לחיים, זה משהו שהוא בעיניי תורם לי.
כן, אז זה ממש העניין של נוכחות, של לחזור רגע אל הגוף הזה, אל הזמן הזה, אל מה יעשה לי טוב עכשיו, במקום מה קורה אצל אנשים אחרים, ואיך הם אמורים להיות, ומה, איך אני הייתי מתקן את
זה. מה לא בסדר איתם, כן.
כן. טוב, אז הדבר הראשון שעושים זה קודם כל לזהות את השיפוט, לזהות בכלל שאני אכן בשיפוט, שלפעמים זה לא קל, כי אנחנו כזה בטוחות שאנחנו צודקות, ושאנחנו רואות נכוחה את הסיטואציה, וכאילו היא לא סבבה. אפשר לעשות את זה עם הרבה שיפוטים, אבל נגיד זה אפילו משפט כמו היא אף פעם לא שוטפת כלים, או היא אף פעם לא מורידה את הזבל. אני נותנת דבר שהוא מאוד קטן בכוונה, ואם אנשות עושות את זה אחר כך בבית, אז אני ממש ממליצה להתחיל מקטן, או להתחיל על בן אדם רחוק, או להתחיל במשהו שהוא כזה בסקאלה של 3, בסקאלה של 1-10, כאילו ממש להתחיל בקטן כדי לזהות את זה. אז זה שיפוט. הצעד הבא שצריך לעשות זה לזהות מה היינו רוצים שהם יעשו. אז היא אף פעם לא שוטפת כלים, הייתי רוצה שהיא תשטוף כלים. ואני אוסיף כאן ברצון, בשמחה, בלי שאני צריכה להגיד בכלל. או אם לאף אחד לא אכפת איך השכונה נראית, אז מה הייתי רוצה? הייתי רוצה שהם יבואו לשיח השכונתי החודשי, או יבואו להתנדבות לניקיון המדרכות.
שהם ירימו אשפה כשהם רואים אותה.
כן, יכול להיות שם הרבה מאוד פרקטיקות שיכנסו במה הייתי רוצה שהם יעשו. זה הדבר, הצעד השני. והצעד השלישי, אם הם יעשו את הצעד השני הזה, את הדבר הזה שהייתי רוצה שהם יעשו, מה זה יגרום לי להרגיש, להאמין ולחשוב. ואז אני יכולה, אם היא תשטוף כלים בשמחה וברצון, אני ארגיש שיש שותפות, שאכפת ביחד מהסדר, שזה ביטוי לאהבה, שזה דבר שאנחנו לוקחות עליו אחריות ביחד.
היא רואה אותך?
שהיא רואה אותי.
אני יכולה לנות על אם אנשים ירימו או זה, או שהם יתנהגו אחרת מאיך שהם מתנהגים עכשיו, אז תהיה לי תחושה של קהילתיות, ושל שותפות, ושל ביחדנס, ושל חברה. זאת אומרת, כמו מן ההפך מלבד.
אז אני אגיד שוב את הצעדים רגע, לזהות את השיפוט, לזהות מה היינו רוצים שהם יעשו. לזהות אם הם יעשו את משפט 2, את איך זה יגרום לי להרגיש, להאמין או לחשוב. וכשאני מבודדת את הלהרגיש, להאמין ולחשוב, אני בעצם הגעתי למה אני צריכה, למה הצרכים שלי. יכול להיות שזה יתבטא בעוד דרכים שהם לא רק איך שאנחנו, הדוגמאות שהקראנו כאן, אבל בסופו של דבר זה מחזיר אותי ממה הם לא עושים, ממה הם לא בסדר, למה אני צריכה, למה הייתי רוצה לבקש מהם, לאיך הייתי רוצה להתחבר אליהם, למה חסר לי.
אם בכלל, יכול להיות שאני לא רוצה לבקש מהם שום דבר. כאילו, וגם יכול להיות שבאיזשהו מקום גם יכול להיות שלא הם אלה שיתנו לי מענה על הצורך. כאילו, גם לפעמים יכולות להיות לי בקשות מהאנשים שלאו דווקא עם הכתובת, אלא הצרכים האלה.
אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שיכול לקרות זה שכשאני עושה את משפט 2, לזהות מה היינו רוצים שהם יעשו, פתאום אנחנו מגלים שהבקשה הזאת היא בעצם נורא לא הגיונית. הייתי רוצה שהיא תעזוב הכל ותבוא כשאני קוראת לה. אופה, אני באמת רוצה שאנשים לא יהיה להם את הרצון החופשי ואת הסדרי העדיפויות שלהם, וזה, ואז אני עדיין יכולה להגיע לשלוש, למה זה יגרום לי להרגיש. פשוט להבין שיש לי פה איזו ציפייה לא מדוברת, שהם יעשו משהו שלא הגיוני לבקש, שעצם הציפייה הזאת יוצרת אצלי תסכול, כשאולי כדאי לי להבין שבעצם אני רוצה שמחה או חיבור או תחושה שבוחרים בי, אבל מה שהייתי רוצה שהם יעשו לא יקרה.
כן.
יותר, נגיד כשעושים את זה בהתחלת התרגיל הזה, הייתי רוצה שגם אם יוצא שם משפט שהוא לא הגיוני, עדיין נכתוב אותו כדי להגיע למשפט השלישי של מה בעצם הייתי רוצה שיתממש, איזה צרכים הייתי רוצה שיתממשו. אז לחלום הכי גדול ולחלום הכי פרוע, כדי שנוכל רגע ללכת למטה אל מה שחי בתוכנו, ורגע לתת לזה מקום, ואז לראות, רגע, שנייה, זה לא באמת מה שהייתי רוצה, אני לא רוצה שאנשים יהיו העבדים שלי ויעשו כל מה שאני רוצה, אבל חסר לי כאן משהו, בואו נחשוב מה זה.
ואני חושבת שיש משהו שהוא מאוד משחרר, בלהוציא גם את החלומות, כאילו גם מה הייתי רוצה שיעשו, משפט 2, וגם בעבור של השיפוטים, של כאילו גם שם, להוציא כאילו את הכל, כזה עם הווליום הכי גבוה של הכללות, ובאמת את הכל, כי זה בעצם מה שעוזר להגיע ליהלום, כאילו לדבר החשוב.
כן, בתקשורת מקרבת קוראים לזה חגיגת תנים, רגע לתת, התן זה כאילו השיפוטים, והשפה שאנחנו מכירים של אחרים חייבים לנו, ואנחנו רוצים שאחרים יעשו עבורנו, בלי רגע לזהות בעצם מה כואב לי ומה הצרכים שלי. והמקום הזה של שנייה, יש לי פה איזה כמיהה, של כן, שככה היא נראית. זה לא צריך להיות יפה, זה לא צריך להיות נכון, זה לא צריך להיות טוב, כל מיני שיפוטים, זה פשוט מה שיש.
ואז אחרי שאני מוציאה בעצם את כל העצבים,
עם עצמי או עם אחרים, לא, אין רשות.
כן, לא עלייך.
אנחנו מדברים פה על זה. כן, אנחנו מדברים פה על תהליכים פנימיים שעושים כאילו בהסכמה של...
כן, בתרגיל.
כן.
אז אחרי שבעצם הוצאתי את כל העצבים ואת כל האצבע המאשימה, אז בעצם אני עוברת מהאצבע שמופנית אלייך, ללהבין מה לי חשוב בעצם. רגע, את לא מקשיבה לי, או לא אכפת לך ממני? אז רגע, מה זה אומר עליי? אני צריכה שיקשיבו לי. אני צריכה להרגיש שרואים אותי, אני רוצה להרגיש שיש לי מקום. אני רוצה ביטחון. תחושה של I matter.
כן. אחד הדברים החזקים זה שכשאני באה לאנשים שאני אוהבת, שקשה לי מולם, שיש לי עליהם עכשיו שיפוטים, שאנחנו בריב, משהו כזה, ואני אומרת את הדברים האלה שאני צריכה, הרבה יותר קל לשמוע אותם. אני צריכה נראות, אני צריכה הקשבה, לא בטוח שהבן אדם הזה יוכל לתת לי את זה. אבל הרבה יותר קל לשמוע את זה מאשר, את אף פעם לא מקשיבה לי, לא אכפת לך ממני, את לוקחת אותי כמובן מאליו, אני מבינה מה אני מקבלת בכלל מהקשר הזה, כשאני אזרוק את הדברים האלה, יהיה לך הרבה יותר קשה להקשיב לי, מאשר כשאני אבוא ונגיד, חסרה לי נראות, אני מאוד הייתי רוצה שחיבור.
זה כאילו בעיניי שלב סופר רחוק, של לבוא ולתקשר את זה החוצה, בעיניי זה מועד לפורנות, כאילו מין לנסות לעשות את הגיל הזה על הוואן, ואז לבוא עם בקשה ככה מעודקת ויפה. שמעתי מקרים מצערים, מבחינתי הדברים הראשונים זה קודם כל אני מול עצמי, ורק בשלב ככה טיפה יותר מאוחר, אחרי שעושים איזושהי דרך ולשים טיפה את הגוף ידע הזה, אז אולי אז לבוא בבקשה. אז המקום של הבקשה והתקשורת החוצה זה כזה שלב 17. אני חושבת שבעצם אם אני חוזרת להתחלה, זה קודם כל בכלל להיות מודעת לזה שאני בשיפוט, לבדוק עם עצמי אם אני מוכנה כרגע לזוז ולבדוק משהו אחר, אם יש בי פתיחות להכיל שיח על המקום הזה, להביא לשם קצת יותר אוויר ומרחב. אחרי שאני בשיפוט, אז להתחבר רגע לעצמי, להבין מה אני רוצה כרגע, מה אני צריכה, מה עומד מאחורי זה, ושם לעצור, כרגע.
וזה לא קל, ולא תמיד נעים לעשות את זה, ובעצם להסתכל, כמו שאמרתי בהתחלה, שכזה הרבה, אנחנו הרבה יותר מתורגלים בלשפוט אחרים, מאשר להגיד, בעצם בודד לי, בעצם כואב לי, בעצם אני לא מרגישה שיש מקום לקול שלי.
כן, זה ממש נשים אצלי בפגיעות.
אז זה הרעיון של ההתמרה, נגענו בזה קצת, אבל אני רוצה שניגע קצת באיך חשוב לגשת לדבר הזה, איך לבוא ממש ברמה הרגשית. אז אני חושבת שכבר אמרנו את הדבר הראשון, ששיפוטים זה לא דבר רע, זה לא בא לבטל את זה, זה בא לבחון משהו נוסף, רובד נוסף שקורה שם.
אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, אבל אני אגיד אותה בסקרנות. בסקרנות ובאיזושהי פתיחות לבדוק עוד דרך. זה לא שזה יגלה לי את אמריקה, אבל זה כן איזשהו כלי שאפשר להשתמש בו, שלא חייב להשתמש בו.
אני חושבת שממש חשוב לבוא באמת הסקרנות הזאת, אני חושבת שהיא מכילה בתוכה לבוא לאט, לבוא בחמלה, לבוא מתוך הבנה שיש לנו ריבוי קולות, וזה בסדר לתת לכולם מקום. יכול להיות שיש לנו שיפוטים סותרים, או שיפוטים על הבן אדם הזה, ואז שיפוטים על עצמנו, על זה שאנחנו בשיפוטיות, או שיפוטים עליו, אבל שיפוטים על עצמנו, על בדיוק אותו הדבר, ובעצם כשמסתכלים, זה בעצם אני שופטת את עצמי, דרך זה שאני שופטת אותם, על מה שלא יהיה, כאילו הדברים שיכולים להתגלות שם, יכולים להיות מאוד גדולים, אז באמת לבוא מאוד לאט, להתחיל בקטן, כזה בשיפוטים קטנים, לא להתחיל בכאב הגדול של היחסים, להתחיל בזבל. לא
בקיור.
כן, ממש.
במושב של אסלה.
כן, בכיוון של הנייר טואלט. אני חושבת שגם חשוב לשים לב כשעושות את זה, ובזמן שעושות את זה, מה אני מרגישה? מה קורה לי בגוף? כי יכול להיות שאני מאוד ארגיש קיבוץ, אשמה, כעס, רצון להרחיק את זה ממני, כי אני לא בשלה עכשיו להתמודד עם זה, ולהקשיב לזה, לא לעשות בכוח.
כן, לא לעשות את זה כי צריך, אלא באמת מתוך מקום של פניות ורצון רגע להתבונן, כאילו ממש, זה ממש אפשר להמשיך לחיות בלי התרגיל הזה בכיף.
אפשר, וגם אני חושבת שזה נותן, אני חושבת גם שזה נותן הרבה, כאילו אנחנו נעשות את זה בגלל שאנחנו עוד שפחות אני...
תראי, לגמרי שאני חושבת שממש חיי היו נראים אחרת, בלי התרגיל הזה ספציפית, ובכלל בלי כל גוף הידע הזה. אבל יש אנשים שאין להם צורך בזה, והם לא התחברו לזה, ולא זו הדרך שלהם להגיע להתבוננות. זה אחלה.
לגמרי. דברים נוספים שאני חושבת שחשוב לעשות זה שהתרגיל הזה, אני אומרת תרגיל בגלל שפירטתי את זה עכשיו כזה ל-1, 2, 3, אבל אני עושה את זה בראש. זה כמו שאמרתי במקלחת הרבה פעמים. אבל אני חושבת שחשוב להבין שהתרגיל הזה, עושים את זה כשרגועים, עושים את זה בדיעבד, שום דבר מהדברים האלה זה לא כזה בזמן שאני רבה עם מישהו, רגע אני בשיפוט, בוא נבין מה הצורך העמוק שלי, בעצם אני צריכה נראות. לא ככה זה עובד, כשעצבנים אז עצבנים.
ככל שמתרגלים את זה יותר, או שזה נמצא יותר במודעות, אז זה באמת כמו אם אני אוטו ואני נוסעת במהירות מסוימת, ואני חולפת על פני צמתים ואני לא עוצרת. ואז המקום הזה, ההזמנה, ההאטה, ההתבוננות, זה בעצם הזמנה בשבילי רגע להאט את המהירות שלי ולשים לב שיש צומת. אני יכולה להמשיך ישר, אני יכולה לפנות ימינה. וככל שאני מתרגלת את השריר הזה של העצירה ולהבין לאיזה כיוון אני הולכת, אז אחר כך גם במקומות וברגעים חמים, לפעמים, או אולי, אני אהיה גם שם טיפה פחות לאט. כאילו אני מרגילה את עצמי לזוז קצת יותר לאט, ואז לפעמים אולי בשלב אחרי זמן מה, אני אוכל למצוא את עצמי בריב, ורגע להגיד כאילו רגע וואו, too much כרגע, אני קולטת שאני רצה, אני לא פה. ואז אני יכולה או להבין את זה מול עצמי, או לעצור, רגע לשנות סיטואציה, לקחת, ללכת לשתות כוס מים, כאילו שנייה לצאת, כאילו לשנות משהו. אז כן, זה לא מהיום להיום, אצל רוב האנשים נראה לי, אצלי לפחות זה לא מהיום להיום, אבל כן יש גרגירים של שינוי שיכולים לפגוש אותי גם במקומות חמים.
אם אני אקח את המטאפורה שלך של הרכב, אז יכול להיות כאילו כשאני בתהליך הזה של הלמידה, של התשומת לב, אז אני אסתכל על וידאו של הנסיעה שלי, אחרי שכבר חלפתי על הרמזורים, אני אסתכל על הוידאו ואני אסתכל אחורה, פה זה קרה ופה זה קרה ופה זה קרה, ופה לא יכולתי לעצור. ועם האימון, יכול להיות שכזה 5-10 שנים לתוך זה, אני אפתח ווייז לפני הנסיעה שלי ואני אראה, פה יש צומת, אני מזהה אותה, שזה, אם אני ארד מהמטאפור הזה, פה יש טריגר שאני מכירה, זה ריב שכבר קרה, אנחנו הולכים להורים של הפרטנרית, וואו, טוב, שם אני יודעת שאחרי זה, אנחנו יומיים, תמיד יש לנו כסח, כבר ראיתי את זה, זה נקודת לחץ, כאילו לפתוח ולהבין איפה הנקודות שלנו מראש, ואז לדעת שם להאט, רגע לנשום.
ואני חושבת גם להבין שאני יודעת, אני על עצמי, על צליל, סביר להניח יש צמתים שאני אף פעם לא אצליח לעצור בהם, שממש יכול להיות שאני אגיע לאותו מקום, ושוב ושוב זה יפעיל את אותו דבר, והרמת מסוגלות שלי תהיה אותו דבר מבחינת התגובה, וזה חלק, כאילו זה גם חלק, יש לי רצון להיות במקום מסוים, אבל יש לי גם את המקום של איפה אני כרגע, ומה יש לי לעשות עם זה. כמו שאת אומרת, להכיר את המפה, להכיר את הדרך, וגם להכיר את המכונית שלי, אותי.
כן, ובתוך זה שוב אנחנו חוזרות, אנחנו דיברנו כל הזמן על שיפוטים על אחרים, אבל יש לנו גם את השיפוטים העצמיים, והשיפוטים לגמרי. העצמיים יכולים להיות גם על עצם זה שיש לנו שיפוטים, וגם על כל דבר, אני תמיד בריב הזה, כבר ראינו שם 1,000 פעמים, למה אני לא יכולה ללמוד, למה אני לא מגיבה אחרת, למה לא אמרתי בלה בלה בלה, אבל
גם השיפוט... כל שיפוט אחר, אני עצלנית,
בגיל הזה אני כבר אמורה להיות ככה וככה, יש המון דברים, ואני אגיד כזה במאמר מוסגר, שבעיקרון את התרגיל הזה, את המהלך הזה, אנחנו יכולים לעשות גם על עצמנו, גם על שיפוטים עצמיים, רק לשים לב שזה מאוד מאוד מורכב, כי בעצם שני הקולות שם הם קולות שלנו, הקול השופט הוא הקול שלנו, וגם הקול החומל הוא הקול שלנו, והלאזן ביניהם זה דבר, אבל זה פרקטיס טוב, אני חושבת, כדי לשים לב פשוט שיש בנו באמת ריבוי קולות, והקולות השונים האלה, אם אנחנו לא נותנים להם תשומת לב, הם בכל מקרה יפעילו אותנו, אז רק שווה לדעת מה הרצונות והדברים השונים שיש בתוכי.
וגם לגמרי שווה לעשות את זה ביחד, כאילו עם עוד חבר או חברה או מישהו שסומכים עליו.
אנחנו מתקרבות לסיום, אני חושבת שמה שחשוב להגיד שזה מאוד טבעי להתעצבן, להתאכזב, לכעוס, לשפוט על פעולות של אחרים, בטח שזה מגיע עם היכרות ארוכת שנים ויש כבר דפוסים בתוך מערכות היחסים, ושהתרגיל הזה עוזר לנו לצאת מה הוא הוא הוא, הוא הוא הוא, הוא אתה אתה אתה, אוקיי, בעצם מה חשוב לי? מה קורה אצלי, מה אני רוצה בעצם לבקש ממערכת היחסים הזאת ולקבל ממנה, וזה יכול להיות משהו שיוצא החוצה אל מי שמולי, וזה יכול להיות ההבנה שאני עושה עם עצמי, כי איבדתי את הכיוון של בעצם מה חשוב לי, וזה מחזיר אותי חזרה אל תוך עצמי.
אז אני באמת חושבת שהמילות מפתח שאמרנו אותם במהלך השיחה, הם הדבר עצמו, שזה התבוננות, וזה בחירה, וגם החמלה, שבעצם נראה לי שהיא גם אחת השחקניות החשובות שם, שבעצם לעטוף את הכל, מתוך ההבנה שאני תמיד אשפוט, גם את עצמי, גם אחרים, תמיד אתנהג בצורה מסוימת, ולהיות שם עם איזושהי החזקה חומלת ואסרטיבית על הכיוון של השינוי, ושל מה שאני מאחלת לעצמי, עבור עצמי ובתקשורת ובמערכות יחסים עם העולם, כן, בסבלנות.
טוב, אז צליל, תודה רבה שבאת לשוחח איתי, איזה כיף לנו.
כיף ממש.
יש.
ממש ממש ממש.
וזהו, חברות, חברים, אני מקווה שזה עזר, שזה נתן איזה פתח, שזה לכל הפחות היה מעניין, ולכל היותר אולי גם כזה משהו שתרצו לנסות בבית, במקלחת, או על איזה מחברת. וביי, נתראה בפעם הבאה. אני עוצרת רגע את הפרק כדי לספר לכן מה אני עושה בספטמבר 2023. כן, זה רלוונטי גם אם זה פרק ישן. בחודש ספטמבר יתחיל האתגר אומרת כן לעצמי, המסע לרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. מדובר בשלושה שבועות בהם נחקור את היחסים שלנו עם להגיד לא, להציב גבולות ולהגיד לעצמנו ולרצונות שלנו כן. אם את מישהי שקשה לה להגיד לא, לא עכשיו, לא ככה, זה האתגר בשבילך. אנחנו נחקור מה קשה ומפחיד בלהגיד לא, איך הקושי להגיד לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו נאסוף כלים ואומץ לומר לא, ונתאמן על להגיד לא בנעימות. ומתוך הלא, נחקור גם איפה הכן שלנו והרצונות שלנו. שלושה שבועות, בתחילת ספטמבר, שישה לייבים, תרגילים ואימון לומר לא, תמיכה של קבוצה של נשים שעושה את אותו הדבר, קבוצת הפייסבוק על כל התכנים שבה תהיה פתוחה, עד סוף אוקטובר, כך שיהיה זמן להשלים הכל, גם אם לא הספקת בלייב. אני אשים לינק בתיאור הפרק, ואת מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה. גברים והבינאריותים, אתם מוזמנים להפיץ לנשים בחייכן שצריכות כזה תהליך. ועכשיו חזרה לפרק. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא!